הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן מנדי אור ושלמה פולק. הוא נפתח היום בנושא פתרון בעיות במערכת הנישואים. בהרבה מקרים בני זוג במבט לאחור, כשהם מסתכלים על המריבות והוויכוחים ביניהם, הם שואלים את עצמם איך הם יכלו להתרגז על דברים קטנים כל כך, איך הם יכלו בעבר להתרגז על נושאים שכיום בכלל לא נראים להם כמו בעיה. לדוגמה, האישה אומרת על תמונה מסוימת שהיא מאוד יפה, ובעלה לא אוהב את התמונה. האישה כועסת, למה זה לא נראה לך יפה? והוא כועס על הכעס שלה, ובחוכמה לאחר מעשה, שניהם מבינים שהייתה תגובה בהגזמה. יכלה האישה לומר לבעלה, אני מבינה שלדעתך זה לא יפה, בעיניי זה כן יפה. יכל הבעל לומר לאשתו, אני מבין שבעינייך זה יפה, אני פחות רואה את זה כך. לתת מקום לשתי הדעות. לאחר מעשה, שמים לב שהתגובה הייתה בהגזמה. אבל בשעת קושי, בני האדם רואים צל הרים כמו הרים. הם רואים את הבעיה שהם מתמודדים איתה כבעיה שאי אפשר להתמודד איתה. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אשתו של און בן פלט, עליה נאמר שחוכמת נשים בנתה ביתה. למה? מכיוון שהיא אמרה לאון בן פלט, מה לך להיכנס למחלוקת? אם קורח ינצח, או משה רבינו ואהרון ינצחו, תהיה תלמיד שלהם. מה לך להיכנס למחלוקת הזו? ולכאורה, מהחוכמה הגדולה במה שהיא אומרת, כל אחד מבין מה להיכנס למחלוקת כאשר אנחנו לא בראש הפירמידה. בכל אופן לא מרוויחים. כל זה כאשר האדם מחוץ למחלוקת, אבל כשהוא כבר בתוך המחלוקת, אז כשהבערה הרגשית היא בשיאה, אז לחשוב בהיגיון, על זה אומרים, חוכמת נשים בנתה ביתה. הרבה אנשים אחר מעשה יכולים לומר איך טעינו, אבל בשעת מעשה זו הבעיה. ישנה לדוגמה את הבעיה המקורית, פער בחינוך הילדים. ויש מימד נוסף, האלם, הלחץ שבני הזוג נכנסים אליו כשהם במצב של ויכוחים, והטעות הם מאמינים שאם הם מתווכחים זה משהו שלילי. ואז יש גם רגשות שליליים כתוצאה מהוויכוח והנושא לא פתור. רגשות כמו כעס, תסכול, מצב רוח, מדוכדך, אשמה, דאגה. לדוגמה, בני הזוג לא מסכימים ביניהם בנושא חינוך ילדים. הם לא מגיעים להחלטה. זו הבעיה. כתוצאה מכך, יש בעיה. הם חוזרים על הבעיה. שוב ושוב, צוברים רגשות שליליים ומגיעים למסקנה שהצד השני נצלן, עקשן, לא הגיוני. ועוד כל מיני מחשבות כאלה. אחרי אירועים כאלה, הם בני הזוג יכולים להרגיש שהמצב פחות טוב, פחות נעים, והם בבית אולי מנסים בצורה עדינה לדבר אחד עם השני ולא לפגוע אחד בשני, לא לומר אמירה לו במקום. הם הולכים על הבוהנות. הבעיה היא לא הבעיה המקורית, הבעיה היא לא הבעיה שממנה התחילו את הכל, אלא הבעיה היא אי נוחות שיש כעת לשני בני הזוג. הבעיה היא שהם לא יודעים להתמודד או להסתדר עם הרגשת אי הנוחות שלהם. יש להם אי נוחות מהאי נוחות, וזה מה שמעצים יותר ויותר את הבעיה. הם נבהלים מכך שיש ביניהם אי נוחות. אם הם היו מצליחים להפנים שזה בסדר, אז מרגישים לא נוח. ממשיכים הלאה. לא מתעסקים עם הרגש הזה, כי כאשר יש רגש שלילי ומתעסקים בו, חושבים עליו, אז מעצימים אותו. כי האדם נמצא במקום ששם המחשבות שלו. וכשהמחשבות שלו מעצימות רגש מסוים, אז המחשבה היא כמו מגבר או מעמם. כאשר האדם חושב מחשבה מסוימת, הוא מגביר את ההרגשה. וכאשר הוא מצליח להשיח דעת מזה, אז הוא מעמם את ההרגשה. ובני הזוג נמצאים בחוסר נוחות, והם מתעסקים וחושבים על חוסר הנוחות, מתרגזים בחוסר הנוחות וחווים את חוסר הנוחות יותר עם מה שהוא באמת. בעצם זה שמתעסקים בחוסר הנוחות, הם הופכים את חוסר הנוחות להיות הרבה פחות נוח ממה שהוא בגודל המקורי שלו. פתרון בעיות, זוהי מיומנות. אפשר לרכוש אותה, צריך לתרגל אותה, צריך להכיר אותה. אז ראשית, כאשר יש לבני הזוג מספר בעיות, חשוב לבחור בעיה אחת ולדבר עליה. להיות ממוקד. לדוגמה, יש בעיה בנושא חינוך הילדים. וגם זה יכול להיות מעורפל. אלא לומר, בנושא המשמעת, בנושא השמאל דחו או הימין מקרבת. בנושא החזית האחידה מול הילדים. אני האם אומרת א' ואתה האב אומר ב' וזה נעשה מול הילדים. בוא נדבר על הנושא הזה. להגדיר בעיה אחת. להתעסק בבעיה אחת. דבר נוסף, לא להאשים, אלא לדבר על עובדות בלי פרשנות. לדוגמה, אני חושב שצריך להשתמש בשמאל דוחה בהרבה גבולות וסמכות. וכשאת משתמשת בימין מקרבת יותר מדי, את גורמת לילדים להיות מפונקים. יותר מדי מילים לא נוכל להגיע לפשרה, לפתרון הבעיה. נכון, יש לשני בני הזוג גישה שונה. הניסיון לשכנע אחד את השני נגמר, כבר לא עובד. מדי פעם זה עובד וזה נהדר, הפעם זה לא עבד. כי הם התווכחו על זה כבר. אם כן, הגיע להפסיק את שיחת השכנועים ולהתרכז בשיחת הפתרון בעיה. לומר מה אני רוצה, מה אני מצפה. בלי לומר הצד השני, לא אכפתי, לא רגיש, לא מבין, זוהי כבר פרשנות. זוהי תוספת שהיא לא חלק מהעובדה, מהמציאות או מהציפייה. דבר נוסף, לערוך סיעור מוחות, לעלות מספר פתרונות אפשריים, לעשות רשימה של כמה שיותר פתרונות אפשריים שעולים על דעתנו, גם אם זה נראה לא לגמרי קשור ולא הפתרון הכי מדויק בשלב הזה. בהרבה מאוד מקרים בני זוג מקבים את עצמם. יש רק פתרון אחד אפשרי או שני פתרונות והאחד או השניים לא עובדים ולכן אין לנו סיכוי. זוהי הטעות. צריך לחפש כמה שיותר פתרונות, אפילו לא לגמרי רלוונטיים, לא לגמרי מדויקים, העיקר לצאת מהמקום המקובע של פתרון אחד או שניים, של פתרון שייתן מענה ל-100%. לא, המטרה היא לא לחפש לפתור את הבעיה ברמת 100%, אלא להתחיל לפתור בעיה. פעם פתרון כזה, פעם פתרון כזה, בהדרגתיות, בשותפות, לא במאבק כוחות, לא בניסיון לשכנע מי צודק, מי תואם. למי יש את הפתרון הכי נכון? הגישה הזו היא יצרה את הבעיה. כדי לצאת מהבעיה, צריך לצאת מהגישה הזו, כי אי אפשר להמשיך עם מערכת חשיבה שיצרה בעיה. מערכת החשיבה שיצרה בעיה, זו מערכת החשיבה שמחפשת. מי צודק ומי טועה? מי ינצח? מערכת החשיבה שתוציא אותנו מהבעיה, זו מערכת החשיבה שתפסיק לחשוב מי מנצח, אלא איך פועלים יחד, ולכל אחד יש את זווית הראייה שלו, והיא בסדר, ולא שופטים אותו, אותה, אלא מתקדמים. מה הגישה שמתאימה לשנינו? אפילו אם זה לא 100%, אפילו 5% זה 100% האפשרי. הבעל רוצה יותר סמכות, האישה רוצה יותר חום, חיבה. בוא ננסה למצוא פתרונות שיש מזה ומזה. מזה ומזה אל תנח ידך. בוא ניתן גם לא מקום, גם לא מקום. אולי זה לא הכי בריא לילדים, אולי זה לא הכי נכון לילדים, אבל בשלב הזה זו לא המטרה. בשלב הזה המטרה היא שבני הזוג יפסיקו להתווכח, לריב ויתחילו להרגיש שותפות. אז לבחור פתרון שעונה על כמה שיותר צרכים, גם אם זה לא מושלם, גם אם זה רק 10% התקדמות, זה גם טוב. אולי זה לא טוב, זה מצוין. כי זה המקסימום האפשרי. כי צריך להפסיק לחשוב בעולם מושגים של הצלחה או כישלון. בהרבה מאוד מקרים בני הזוג מתחילים פתרון מסוים, והפתרון דורש כיוונון, הכוונה, ולא פעם, לא כל כך הרבה, אבל להתחיל לעלות על המסלול של שותפות, של יחד. להתחיל עם פתרון מסוים, שבוע, שבועיים, ממשיכים הלאה, עוד פתרון, עוד פתרון. ולא להיבהל, אם מצליחים רק 60% מהמקרים. זו הסבירות שלא נצליח 100% מהמקרים. אם לדוגמה האישה אומרת, אני הלכתי עם הכיוון הזה, אבל בעלי יצא אחרי יומיים. זה לא אומר שהוא לא רוצה להמשיך. זה אומר שקשה לו, זה שינוי הרגל. לאט לאט, להמשיך. שבע יפול צדיק וקם. נופלים, קמים. נופלים, קמים. בפעם הראשונה הצלחנו מתוך שבוע פעמיים לפעול במשותף. שבוע לאחר מכן, עוד פעם, רק פעמיים. שבוע לאחר מכן, גם כן פעמיים. שבוע לאחר מכן, 3 פעמים. שבוע לאחר מכן, 3 פעמים. וכך בהדרגתיות זה עולה. הדרך היא ארוכה, אבל זו הדרך הקצרה ביותר. להתחיל להתעסק עם תקווה, עם גישה חיובית שכן, אפשר להתחיל לחשוב על פתרון בעיות במשותף. התקווה הזו תוריד מהמשקל הרגשי השלילי שהצטבר במהלך הזמן. את הגישה הזו לא כדאי לחכות להשתמש בה כאשר יגיע האירוע שמעורר מחלוקת וויכוח. כדאי כבר היום לחפש אירוע קטן, ויכוח קטן, נושא לא מוסכם קטן, להתחיל לתרגל אותו. ככל שנתרגל את הגישה יותר ויותר, בני הזוג יהיו מאומנים יותר. האימון הזה יאפשר לבני הזוג להצליח יותר ויותר גם בנושאים מורכבים. לא צריכים לחכות לאירוע הגדול, המשבר הגדול שיתרחש. צריך ללמוד לפתור אותו הרבה לפני שיתרחש. כי זוהי מיומנות נרכשת. גישה נלמדת. לפעמים ישנה בעיה עמוקה יותר. בני הזוג לא פנויים רגשית לפתרון משותף, כי הם כל כך כועסים, מתוסכלים, מאשימים האחד את השני עד כדי כך שהם לא מחפשים לעבוד יחד, אלא רק להאשים האחד את השני. ואז הלב שלהם, במקום לחפש איך אפשר לעבוד יחד, מחפש עובדות שסותרות את דרכי השותפות ומתעסקות ומתמקדות בעובדות שעוזרות להמשיך ולהאשים. מערכות חשיבה שמסננות מידע, שסותר את ההרגשה של כאב, תסכול ואכזבה. ולכן הם לא רואים את הטוב שבצד השני. את הפוטנציאל, האפשרות והיכולת למצוא מחנה משותף. בהרבה מקרים יש לבני הזוג פתרון, אבל הם כל כך כועסים ומתוסכלים האחד על השני, עד כדי כך שהם לא מחפשים לחיות ולפתור יחד, אלא להמשיך להאשים ולהכניע את הצד השני, והם בכלל לא עירנים ומודעים לכך. המודעות לכך היא זיהוי החלק שלהם בבעיה, וכך אפשר להסיר את התפקיד הפוגע. כשמבינים ומפנימים שלחפש טועה וצודק, זו הטעות הגדולה ביותר. ודאי שמשפטים מאיימים, איומים, האשמות, ביותר גרוע מכך, אמירות שלא מבטאות את הכבוד האחד כלפי השני, כל אלה הן הורסות ומחבלות. נקודה נוספת, חשוב שבני הזוג יימנעו מהתנסחויות בסגנון של אני חייב לעשות כך, אי אפשר לעשות אחרת, אני מוכרח לפעול רק בצורה הזו, או זו הדרך היחידה שבעזרתה אפשר לפתור בעיות. אמירות בסגנון הזה מונעות שיתוף פעולה ומקבעות את הבעיה. חשוב לזכור שגם זוגות שיש ביניהם שלום בית, יש להם את הבעיות שלהם, אבל הם מאמינים ביכולת לפתור את הבעיה. וחשוב להסתכל על הבעיה, על הקושי, כאל אתגר, לא כאל איום. כי אם יצליחו בני הזוג לגשר על הפער ביניהם, הם יפסידו את הגישה הראשונה שהם האמינו שרק בה ובעזרתה אפשר לחיות. אבל הם ירוויחו עבודה, צוות, שותפות וחיזוק מערכת הנישואים. יש כאן יותר אתגר מאשר איום, ותלוי איך יתייחסו לכך בני הזוג, ולפי ההתייחסות כך הם יפעלו. אם הם ירגישו שהפער ביניהם הוא איום, הם מבוהלים ומאשימים האחד את השני. אם הם מרגישים ומעניקים לפער ביניהם משמעות של אתגר, אז הם יחפשו איך לפתור את זה יחד. עם תקווה ועשייה משותפת, גם אם היא לא מושלמת, גם אם היא לא מצליחה במיידי, אבל בהדרגתיות, מתקדמים, צומחים, זו המגמה. וכשבני הזוג פועלים בדרך לא נכונה, הם רוצים פתרון כאן ועכשיו, הם רוצים להכניע את הצד השני. והבא לדוגמה מתאמץ לשכנע את אשתו שהיא טועה. זה שהוא מתאמץ, אכן זו עבודה מכל הלב, אבל לא עם כל המוח. לא כל עבודה עם כל הלב היא בהכרח עבודה חכמה ויעילה. כי אז האדם הזה נכשל במאמץ לפתרון בעיות, ואז הוא שוקל להימנע מבכלל לפתור יחד בעיות, ויאמר איתה אי אפשר לדבר. האמת שאותו אי אפשר לשמוע, אבל הוא לא עירני לכך. מכיוון שהוא לא מחפש לפתור בעיה, אלא לשכנע לפתור בדרך שלו. ובוודאי שגישה כזו היא חשובה גם לילדים לראות אותה, כי כך גם הם לומדים את העקרונות של שיתוף פעולה בין האחים. מתנה נוספת שיכולים בני הזוג לקבל. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל המשך שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. תוכל תמיד מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
אז אחר כך אנחנו מבשלים את הדייסה הגרועה הזו, וכשהתלמידים מקבלים קלקול קיבה, אנחנו מאשימים אותם. יש לו בעיות של קשב וריכוז, אולי הוא צריך מאבחן.
בעיות משמעת? קשיים בחינוך הילדים? הרב אברהם ברזילאי מביא לכם את הקורס הרישיון לחנך. דיסקון קי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת, לבית שלב, נעים ורגוע יותר. מעכשיו ניתן ללמוד את כל עקרונות החינוך היהודי, וכל זאת מבלי לצאת מהבית. ולרגל ההשקה, 15% הנחה. להזמנות, חייגו כעת, 077-405-2003. אתגרים בחינוך, 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר, להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
בוגרת י' ב', יש לנו תוכנית חווייתית בשבילך.
ביום שלישי, י' ג' בתמוז, נפגוש את מיכל לויטין וצוות קמפוס לוסטיג, במפגש בוקר חווייתי, עם הרבה הומור וטיפים מקצועיים שיעזרו לך בהמשך דרכך. הרשמי עכשיו, כוכבית 3118. מומלץ לבוא בליווי מהות. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
10 30 70.
עד 70% הנחה ביריד העודפים של פודאפיל. מבחר ענק של סירי מותג, כלי מטבח ומוצרי חשמל במחירים שלא יחזרו. עכשיו במרכז רימונים אהרונוביץ 12 בני ברק ועד יום ראשון הקרוב. אל תחמיצו. פודאפיל, מרכז רימונים אהרונוביץ 12 בני ברק.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמותקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת, ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
בבוקר ובערב בכל פעם דקותיים כל המשפחה מצחצחת את השיניים בכל 3 חודשים יש בונוס מיוחד מברשת קולגייט חדשה לכל אחד
קולגייט שומרים על החיוך במשפחה
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה הסייל של השנה מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט
רהיטי קיבוץ השלושה
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת. בעזרת תרומתכם עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
בחודש הספר האגדי אתם בוחרים במה אתם זוכים. רכשו ב100 שקלים בחודש הספר האגדי של רשת ספרי אור החיים, ובכל סוף שבוע תוכלו לזכות בהגרלה על כל ספר שתבחרו. בכפוף לתקנון.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי
לשאול.
כן.
למעשה, במהלך החיים יש לנו הרבה דאגות.
כן.
איך יודעים אם הדאגה הזאת היא טובה, או הדאגה הזאת היא רעה, ואם גם הזה צריך לדאוג, אז איפה זה ייגמר?
כן. שאלה טובה.
אם אפשר, אני אשמע את התשובה ברדיו. כן,
כן בבקשה.
תודה רבה.
התשובה לשאלה היא, איך האדם יכול לדעת האם הדאגה שלו היא דאגה נכונה, לא נכונה, מוגזמת, לא מוגזמת? שאלה טובה, התשובה היא שמטרת הדאגה, מהי מטרת הדאגה? מטרת הדאגה היא כמו נקרא לזה איתות. מה שמעוטט לאדם, רגע, יש כאן בעיה, יש כאן התנהלות חיים שדורשת פתרון. אשרי אדם מפחד תמיד. זה לא רק לדאגה לא לשכוח דברי תורה, כפי שיש גמרא במסכת ברכות, אלא יש גם תוספות במסכת גיטין שאומרים שהכוונה היא אשרי אדם מפחד תמיד, שאל תהי מפליג לכל דבר. כך אומרת המשנה פרקי אבות. אל תגיד שבעיה היא לא תגיע. צריך להיות אדם ערני לבעיות שיכולות להגיע. יחד עם זאת, יש לבחון האם האדם מתעסק יותר מדי עם הבעיה. כמו שהשואל שאל, אם והיה והאדם מתעסק יותר מדי עם הבעיה, אולי כבר זו הבעיה. שהוא דואג יותר מדי, אז איך האדם יכול לדעת האם הדאגה היא נכונה או לא נכונה? התשובה היא, ישנו מדד, נאמר מבחן. מבחן שאנחנו עושים לדאגה. מהו המבחן שאנחנו עושים לדאגה? התשובה היא, המבחן שאנחנו עושים לדאגה הזה, האם הדאגה היא משרתת את המשך קידומו ותפקודו של האדם. אם והיה והאדם יש לו כעת דאגה, והוא מתעסק בה והוא סובל ממנה, והוא מתוסכל אחר שהוא דואג פעם אחר פעם, אז זוהי דאגה שלילית, מחשבות אורדניות וכדומה. כלומר, האדם נמצא בתוך מעגל של מחשבות לא פוסקות שפוגעות בו. יחד עם זאת, יש והאדם נמצא במקום אחר, שבו יש לו דאגה, אבל הדאגה היא לא דאגה שהיא באופן קבוע פוגעת בו. כלומר, הוא דואג מה יהיה בהמשך, בעבודה, בחברה, בקהילה, דואג מה יהיה בהמשך, הוא רואה בעיה. אז באופן טבעי, הבעיה מעוררת רגש של דאגה, אבל הוא לא מתעסק יותר מדי, כמה אני סובל, כמה אני מזכן, כמה קשה, מה יהיה, איך נתמודד, לא. הוא מרגיש את ההרגשה הזו בהתחלה, השאלות האלו עוברות אצלו בראש, אבל לאחר מכן הוא מחליף ערוץ. עכשיו הוא כבר עובר אל השלב הבא, אל שלב התשובות. טוב, אז איך אפשר לפעול? מה אפשר לעשות? מה אחרת אפשר לעשות? איך אפשר לפעול בצורה אחרת? כלומר, האדם מתרכז בפתרונות. אם יש דאגה, והיא מובילה את האדם לקראת פתרונות ותקווה למציאת עתיד טוב יותר, אז זוהי דאגה חיובית. דאגה שבה האדם מחלקל את צעדיו ואשרי אדם מפחד תמיד. אל תהי מפליג לכל דבר ואל תאמר שדברים רעים לא יכולים להגיע אלא תתכונן אליהם. אבל מצד שני, כאשר הדאגה היא שואבת את האדם יותר מדי ופוגעת בתפקוד שלו, אז זוהי כבר עדות לכך שהדאגה היא לא דאגה חיובית. זו כבר דאגה שהיא תורדנית, מטרידה את האדם ופוגעת בו יותר מדי. ובואו אולי נעמיק קצת יותר לגבי השאלה של דאגות. יש לנו עכשיו דאגה, תורדנות. האדם יכול לשאול את עצמו, איך אני יכול לדעת? האם הדאגה הזאת היא דאגה טובה, לא טובה? לדוגמה, האדם הוא דואג, האם הוא פגע במישהו? האם הוא העליב מישהו? האם הוא לא פועל כשורה? האם הוא פועל בצורה נכונה או לא נכונה? שואל את עצמו פעם אחר פעם, עוד פעם ועוד פעם. השאלות הרבות ששואל האדם את עצמו, הן בהרבה מאוד מקרים, למה מגיעות? מכיוון שאדם סובל ממחשבה תורדנית. הוא לא מצליח לעצור את המחשבות האלה. אבל האדם אומר לעצמו, אבל זה הגיוני לחשוב, זה הגיוני לשאול את השאלות האלה. נכון, זה הגיוני מאוד לשאול את השאלות האלה, אבל לא הגיוני לשאול את השאלות האלה בכזו תדירות. כלומר, פגעתי במישהו, העלבתי מישהו, שאלה טובה, כעת הגיע הזמן לתת מענה, אבל לשאול עוד פעם ועוד פעם, אם פגעתי, איך פגעתי, כמה פגעתי, מה יהיה השפעה, כמה זה ישפיע, איך זה יהיה בעתיד, עוד פעם, אותם שאלות. אם פגעתי, כמה פגעתי, איך זה ישפיע, מה? האדם חוזר על אותן שאלות פעם אחר פעם. יש היגיון בשאלות האלה? אולי כן, אבל המינון של השאלות הוא כבר לא הגיוני. אז אם כן, זה המימד השלילי של הדאגות. לסיכום, דאגה החיובית זוהי דאגה שבה האדם דואג, חושב בעקבות הדאגה ומתמלא בתקווה לקראת עתיד טוב יותר. דאגה שלילית היא כאשר האדם הוא יותר מדי חושב כמה קשה, כמה הוא סובל, ואז המקום הזה הוא לא מתמלא באנרגיה לקראת עשייה מחודשת ותקווה לפתרונות, אלא נשאב אל המקום השלילי של הכאב, התסכול וחוסר האונים. ומכאן ניגש לשאלה נוספת. שאלה נוספת שהיא לגבי החרדה. אם אפשר לומר כמה מילים שקשורים אל מרכיבי החרדה. התשובה היא, לחרדה יש מספר מרכיבים. לחרדה יש מרכיב רגשי, יש מרכיב מחשבתי, יש מרכיב גופני. יש מרכיב רגשי, פחד, פחד, בעלה. האדם מרגיש שהוא חייב לברוח. הגוף מרגיש שהרגשות מציפים אותו, הפחד הוא מאוד מאוד חזק, מרגיש לפה לא פעם חוסר אונים. יש מרכיב מחשבתי, זה דאגות, מחשבות, הכל הולך להיות רע, הכל שחור, הכל דרמטי, משהו רע הולך להיות. המחשבות מציפות ולא נותנות מנוח לאדם. לפעמים במהלך היום, לפעמים לפני שינה, המחשבות מציפות את האדם, ולא פעם גם במחשבות בסגנון של משהו דרמטי יהיה, אולי אני אשתגע, אולי הקרקע תחת רגליי כבר לא תהיה יציבה, משהו דרמטי הולך להיות. זה מחשבות. ישנו מרכיב גופני בחרדה. המרכיב הגופני בחרדה זה, ישנם כל מיני תחושות. לדוגמה, כאבי בטן, ראש, סחרחורת, דפיקות לב מהירות, לחץ שיש לאדם בחזה שלו, בבטן, זרמים בידיים, ברגליים, הוא מזיע, הוא רועד. התחושות הגופניות הקשות האלה, לא מצליח האדם לשלוט בהם, והן גם יכולות להופיע בלי שום סיבה. ויש גם כן, לפעמים גם מרכיב התנהגותי בכל החרדה. לדוגמה, האדם הוא נמנע מלהתקרב לדוגמה, לבני אדם שהוא מפחד מהם, חושש מהם. אז הנטייה להתרחק, ההימנעות הזו אולי מרגיעה את דווח קצר, אבל היא אחת מהבעיות העיקריות, מכיוון שאז האדם, הוא לא מטפל בבעיה, אלא נמנע ומדחיק אותה פעם אחר פעם. להדחיק בעיה מדי פעם זה בסדר, כדי שאדם יוכל לברוח מהרגשה רעה, אבל לאחר מכן יוכל לחזור לפתור את זה עם מצב רוח מרומם וטוב יותר. אבל כאשר אדם מדחיק יותר מדי, זו כבר בעיה. ישנם כמה חרדות. יש חרדה כללית, אנשים שדואגים יותר מדי. המוח חסוק בדאגות, חוזרות ונשנות, אם זה נושא רפואי, כלכלי, משפחתי, והדאגות הן משתלטות על החיים של האדם. חרדות הרבות האלה יכולות גם כן להשפיע על כאבי ראש, כאבי גב, כאבי צוואר, כאבים בגוף. יש התקפי חרדה, זה התקפים של סימנים, סימנים גופניים, דופק מהיר, לחצים שיש לאדם, תחושת מחנק, הולך להשתגע, סחרחורת, האדם בטוח שמשהו רע הולך לקרות, אבל זו רק הרגשה. הוא לא פעם גם כן מחפש עזרה, סיוע רפואי, או שהוא נמנע מללכת למקום צפוף, כי הוא מפחד שמה זה, או החרדה הזאת תחזור. יש באדם סובל ממה שנקרא היום OCD, זה אובססיות, מחשבות אובססיביות והתנהגות כפייתית, זה מחשבות שהאדם מרגיש שהוא לא יכול לשלוט בהן, הן חוזרות בראש פעם אחר פעם. לפעמים זה גם מלווה במעשים תקסים שעושה האדם. לדוגמה, הוא מקפיד על סדר, על ניקיון באופן קיצוני מדי. רוחץ ידיים, 20 דקות, חצי שעה. האדם הוא פועל בצורה התנהגותית, נגיד בהקשר הזה של התנהגות כפייתית, יותר מדי נעול, שזו הדרך, זה מה לעשות, אני חייב, חייב לנקות את הידיים חצי שעה. כי אם אני לא אנקה, אז יהיה זיהום זה או אחר. אדם לפעמים סובל מחרדה חברתית, פחד מלדבר מול אנשים, מול קהל, ביקורת. הרבה ביקורות עוברות לו בראש. מה יחשבו עליי? מה יאמרו עליי? הרבה נערים, נערות בגיל הנעורים, גיל 14, 15, 16, 17, סובלים מאוד מהבעיות האלה. הרבה מאוד הם חושבים, מה יאמרו עליי? מה יחשבו עליי? ואז האדם הוא נמנע מפגישה עם אנשים, מיצירת קשר עם בני עדיין, חברים בגיל שלו. למה? פחד. מה יאמרו עליי? איך זה יראה? מה יחשבו עליי? האדם יותר מדי חושב מחשבות בסגנון הזה. ריבוי המחשבות בסגנון הזה, הם לא מגיעים מקום אמיתי. יאמר האדם, איך זה לא אמיתי? הרי אולי באמת יחשבו עליי משהו רע. נכון, כמה זמן אתה חושב שיחשבו עליך משהו רע? חצי שעה ביום, שעה ביום? אם יחשבו עליך משהו רע, כמה זמן יחשבו על זה? דקה, שתי דקות, שלוש דקות, כמה זמן כבר יחשבו על זה? זהו, זה ייגמר. אבל לפי העיסוק שהאדם מתעסק בזה, זה נראה כביכול שהתעסקו בו שעות על גבי שעות. לכן, גם אם יש איזושהי אחיזה במציאות, שיחשבו עליו, אבל זה רק הרגשה, זה לא אמיתי. הוא אומר לעצמו, הנה, אני עכשיו ראיתי בעיניים שמסתכל עליי, כנראה הוא חושב עליי. נכון, אולי הוא יסתכל עליו. אבל האדם הזה לא שם לב, שכשמישהו מסתכל עליו, הוא יותר מדי לוקח את זה באופן האישי. בטח, הוא יסתכל עליי, כי הוא ראה משהו מיוחד, הוא ראה מה שאני מסתיר, הוא יודע לקרוא את המחשבות שלי. כל זה רק הרגשות, זה לא דבר אמיתי, זה רק הרגשה מאוד חזקה שיש לאדם שהוא בטעות מאמין להרגשה. במהלך הטיפול צריך האדם לדעת להפריד בין ההרגשה שלו לבין הוא. הוא זה לא ההרגשה שלו. הוא יותר מההרגשה שלו. ויש, נסיים בנושא הזה, יש גם מה שנקרא פוסט טראומה, זה כבר חרדה שהיא אחרי שהיה אירוע, איום ממשי לחיים של האדם, חלילה תאונת דרכים או פעילות מסוכנת זו או אחרת, ואז מגיע האדם לחרדה שהיא לא, הוא לא מצליח לעצור אותה. אנחנו מכאן נגע בעוד שאלה שיש לנו כאן, מהי מטרה של טיפול שאדם הולך אליו? התשובה היא, המטרה, כשאדם הולך לייעוץ, טיפול, המטרה היא בגדול, כשאדם ישנה, נקרא לזה, התניות במוח שלו, או ישנה חיבורים במסקנות שאדם מגיע אליהם. לדוגמה, האדם רוצה ליצור קשר עם אנשים, אבל יש לו פחד ומחשבות שאומרות, אם אני ייצור קשר, יצחיקו עליי, מה יאמרו עליי, איך יתייחסו אליי? אז יש לאדם כל מיני מחסומים. המחסומים הם גם ברגשות וגם במחשבות שלו. זה המחסומים. מה צריך האדם לעשות כשיש לו את המחסומים האלה? התשובה היא לשנות גישה. שהמחסום הוא לא כמו שנראה לאדם. הוא נראה שזה מחסום, אבל זה לא מחסום. באמת לא חושבים עליו יותר מדי. וגם אם חושבים עליו, זה לא אומר שהוא אמור לסבול ולהתעסק עם הסבל שלו יותר מדי. כלומר, מנסים לשנות לאדם גישה לחיים. יש כל מיני שיטות, אבל הצד, אולי לא ראי זה כראי זה, אבל הצד השווה שבכולם, שהניסיון הוא שאדם ישנה גישה לחיים. כי אדם לא יכול לשלוט על תוצאות חייו, אבל האדם יכול לשנות על גישת חייו. האדם, לדוגמה, לא יכול לדאוג לכך שכולם יהיו חברים שלו, אבל הוא כן יכול לשלוט על התגובה למצב, לא כולם חברים שלו, אז מה הוא יכול להגיב? להשיח דעת, לעשות משהו אחר, להתחיל להפנים שגם אם לא כולם חברים, זה לא אומר שאני רע, אני, המדד שלי, האם אני טוב או לא טוב, הוא לא תלוי במבחן שלא תלוי בידיים שלי. האם יש לי חברים, אין לי חברים וכדומה. כלומר, שינויי תפיסה, תפיסת המציאות, שינויי גישה, הם אלה שיכולים לעזור לאדם להשתחרר מרגשות שאדם סובל. כי בהרבה מאוד מקרים קשה לקבל את זה, אבל כך זה בהרבה מקרים. האדם הוא לא קורבן של המציאות, אלא הוא קורבן של הגישות שלו. האדם הוא לא קורבן של המציאות כמו שנראה לו, אלא הוא קורבן של הגישה שלו. לדוגמה, לא מתייחסים אליו כראוי בעבודה. זה לא הוגן, זה לא צודק, זה המציאות. אבל מה הגישה שלו? הגישה שלו היא, אם לא מתייחסים אליי כראוי, זה אומר שאני לא עובד טוב, אני לא יעיל, אני לא שווה. אז אם כן, האדם יצר לעצמו מבחן, המבחן הוא מבחן קשה מדי ולא בידיים של האדם, וזה לא אמור את המבחן של האדם, ולכן הוא אומלל. הצער שלו לא נובע בגלל שלא מתייחסים אליו יפה, אלא בגלל שהוא יצר מבחן כזה מורכב, כזה מסובך. לא יצויר, המבחן שלו היה, מה המבחן כדי שאני ארגיש טוב? אני יוזם קשר עם אנשים, מתפקד עם בני אדם, אז יש לנו מהמקום הזה יותר יכולת לשנות את הגישה, כאשר האדם הוא לא מתייחס לחוסר עונים שבגישה שלא תלויה בו, אלא האדם מתייחס אל מה שבידיים שלו. המבחן עכשיו, האם אני מרגיש טוב או לא, הוא מבחן אחר. הוא מבחן, האם אני יכול ליזום קשר? האם אני יכול להיות יצירתי יותר? לפעול יותר? כלומר, האדם הוא מצד עצמו מייצר מבחן חדש. המבחן החדש הוא שינוי גישה. שינוי הגישה הזה יכול ודאי לייצר יותר ויותר מצב רוח חיובי. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
רוצים פתרון מתקדם וארוך טווח לחיסול חרקים? סאנו K300 פלוס 8, כותל חרקים יעיל מאין כמותו, המכיל מרכיב בלעדי שמונע את התפתחות הדורות הבאים של חרקים זוחלים, ולכן יעיל הן בחיסול מיידי, והן כטיפול מונע ל8 חודשים. כן, 8 חודשים. לבית נקי מחרקים, התקדמו לסאנו K300 פלוס 8, ותשכחו מחרקים ליותר זמן, הרבה יותר זמן. מה הבעיה?
חוסנו. עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. תנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
סופש ואינפש. פרשת בלק במלון לאונרדו קלאב נירוונה ים המלח. שבת עם החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט. ילד הפלא דודי לינקר והביתן רבי אליהו אוזן. ליל שישי עם מופע ענק של שירה וחזנות, שפע קולינרי וארוחות גורמה. התקשרו עכשיו 03-90-50-535 03-90-50-535. סופש ואינפש.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
מי אני באמת? חיים ולדר, בטור שיחשוף את האני הפנימי והאמיתי שלנו. משה רבנו יצא ממצרים. מלי אברהם, מציגה תהיות של ילדה ספרדיה, האם את משה רבנו היו מקבלים כיום למוסדות החינוך החרדיים? ואיך מנצחים נכות? בעזרת שחמט. המחנך הרב מרדכי וקשטוק, בסיפורו של צחי, הילד שכל כך רצה להיות כמו כולם, והצליח. מגזין הורים, מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
הזמן שלך יקר?
אז למה לנסוע למכללה? אם אפשר לגור במכללה. חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. בואי ליום הפתוח במכללה ירושלים, ברחוב ברוך דובדבן 36 בית וגן. ביום ראשון, י' א' בתמוז בשעה 9 בבוקר. לפרטים ולהרשמה, חייגי עכשיו 02-6750-724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
נוסעים בראש שקט עם מכשיר ווייז של אדרן מ-399 שקלים, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
כן.
הייתי, אם אפשר לדבר על נושא מסוים, אם יש בכלל מדד לבדוק מה זה בעצם, איך מוצאים חבר אמת, חברת אמת. אם יש לזה מדד, אם יש לזה מאפיינים שאפשר לראות שזה, ולהרגיש שזה באמת חברות אמיתית.
הבנתי. בסדר, גם הוא התייחס לשאלה.
תודה רבה. כל.
איך אנחנו יכולים לדעת שחבר הוא נחשב חבר אמת? שאלה טובה, שאלה חשובה מאוד. השאלה, החברות, שהיא חברות אמת בגדול, חברות שכדאי להשקיע בה, היא חברות שנקרא לזה, היא מזכירה לאדם איזה סוג אדם הוא יכול להיות, או איזה סוג אדם הוא רוצה להיות. חבר טוב זה גם חבר שמעורר השראה, תקווה לחיים טובים יותר. חברות טובה היא חברות שאדם נזכר בחברות עם אותו אדם, מהמטרות החשובות בחיים. חברות טובה היא מזכירה לאדם מי הוא יכול להיות. חברות טובה היא חברות שהוא מזכיר לאנשים אחרים מה הם יכולים להיות. כלומר, חברות טובה היא חברות שהיא מעוררת השראה ורצון לצמיחה אצל הצדדים הטובים. חברות טובה היא חברות מקבלת, היא לא שיפוטית יותר מדי. ודאי, מדי פעם יש ביקורות, אבל בגדול היא לא שיפוטית יותר מדי. האדם לא אמור להרגיש נשפט פעם אחר פעם שהוא לא בסדר, פעם אחר פעם. זו לא חברות טובה, זו בכלל לא חברות אולי. משפט שדה שנעשה ידי מתחזים ושופטים לא בהכרח משפר מערכות יחסים. חברות טובה היא חברות שבה האדם הוא נותן והוא מקבל, יש פה איזון, ודאי לא מנצל את האחרים, אבל גם לא מרצה אותם באופן קבוע, אלא האדם הוא נותן ולא מרגיש שהוא מנוצל. חברות הדדית היא בהקשר הזה ההדדיות. חברות בהרבה מאוד מקרים גם יכולה להימדד אחרי שנפרדים, כמה מרגישים את הגעגוע והפספוס, או מרגישים דווקא כשמתנתקים, מרוממים, משוחררים מהמועקות. ודאי שחברות טובה יכולה להיות גם כן שיחות נעימות וטובות, ויכולות גם כן לשפר את ההרגשה ואת שגרת החיים. שלום, ערב טוב. נתייחס לעוד שאלה. אנחנו רוצים להתייחס לשאלה עוד פעם בנושא הדאגות. להתייחס לילד לעוד שאלה שקשורה דווקא לשיעורי בית. איך אנחנו יכולים לעזור לילד להכין שיעורי בית? זו שאלה שהתייחסנו אליה בעבר. לפעמים לעזור לילד להכין שיעורי בית, זה צריך לייצר את, נקרא לזה, את השגרה. ברגע שמייצרים את השגרה, נגיד שעה קבועה, תתכנן שעה קבועה, זמן קבוע, ולעמוד עליו, ואז יהיה קל יותר לילד לייצר כאן הרגל. ברגע שהוא מייצר הרגל, אז הדבר נעשה קל יותר, וזה העיקרון, כי זה המטרה של הרגלים. הרגלים הם עוזרים לאדם להפסיק להטיל ספקות באותם קשיים שהוא מתמודד איתם יום יום. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר אילן, רציתי לשאול שאלה את כבוד הרב לגבי נער בן 16, סובל מדימוי עצמי נמוך, מערכה עצמית נמוכה, מסוגר, ביישן, מה אפשר לגרום לו להשתלב בחברה בצורה יותר רצינית, בצורה יותר מסיבית?
כן.
כבוד הרב יכול לענות לי?
קישורי חברה הם ודאי מתנה גדולה שהורים יכולים לתת לילד. הם מתחילים כשהילד מרגיש שהוא עצמאי, שהוא יכול ליצור קשרים עם אנשים במרחב, שהוא מחוץ למעגל המשפחתי. והכישורים האלה גם לא פעם תלויים בכך שאנחנו ההורים יותר משחררים את הילד, מעודדים אותו להיות עצמאי. אפשר לדוגמה, פעם בשבוע לחשוב איך אני יכול לקדם את הילד בעצמאות שלי. פעם בפרק זמן. הכל יחסי, כמובן, לפי הגיל שלו. אם זה ילד קטן, אז אפשר, אם החלטנו לקלוט לו המתק, אז שהוא יבחר. אם הוא ילד מבוגר יותר, אז לתת לו אפשרויות לבחירות. כמובן בעולם המושגים השייך לו, מה ששייך לו. איזה מקומות שהיה רוצה לטייל, מקומות שהם דברים שהיה רוצה לעשות. אם הוא מבוגר, אפשר להתייעץ איתו על דברים, אולי בעיניים שלנו לא כל כך חשובים, אבל אצלו זה יותר חשוב. להתייעץ איתו, מה הוא חושב על א', מה הוא חושב על ב', כך הוא מתחיל להרגיש בוגר יותר, בעל דעה. מה שעוזר לו גם לשחרר את התלות שלו מאיתנו, מאפשר לו לבחור במסלול עצמאי יותר, ובהדרגתיות גם כן ליהנות מאותה עצמאות. נקודה נוספת היא כשהילד מתחיל להרגיש בחברה, לדוגמה, קצת כמה קשה לו וכדומה, חשוב לא למהר לתת לו עצות. כלומר, לפעמים דווקא נכון להקשיב לו, ולומר לו, כן, מבינים, זה לא קל, זה קשה וכדומה, אבל לא למהר להגיד לו, לא, זה לא בעיה וכדומה. לא להדחיק את הרגשות שלו. ולמה? מכיוון שכשאנחנו מנסים להדחיק את הרגשות שלו, אנחנו בטעות מעבירים לו מסר שאומר, זה מסוכן מה שאתה מרגיש, זה לא טוב מה שאתה מרגיש. גם לא נכון לומר לו, כשהייתי בגיל שלך, הייתי מתמודד עם זה, ואתה גם כן אמור להתמודד עם זה, והדור הוא דור מפונק וכדומה. ההשוואות האלה, הן לא מקדמות את הביטחון העצמי, עד רבה, הן מחלישות אותו. דוגמה גם כן בסעודות משפחתיות, לשתף את הילד יותר באווירה, שירגיש שהוא יותר בעל השפעה, משוחרר יותר. כמובן שנכון שגם אנחנו ההורים נהיה, בקשר, קשר של חברות עם הילד, משחק, טיולים, קונים דברים ביחד וכדומה. הקשר הטוב הזה בין הילד לבין ההורה, החברות הזו, היא זו שמאפשרת חוסר שיפוטיות. ואז הילד, כשהוא פחות שיפוטי בינו לבין עצמו, אז גם קל לו להיות פחות שיפוטי כשהוא נמצא עם החברה. כלומר, כשהוא נמצא מן החברה, הוא פחות נבהל. כי הוא מרגיש שזה בסדר, גם אם אני אתאה, אין פה דרמה. איך הוא יודע את זה? כי בבית לא שופטים אותו יותר מדי. זה גם בסדר, אז אם הוא תהיה בבית, הוא לא כל כך נבהל ממה שקורה כששופטים אותו, ואז לאחר מכן הוא גם פחות נבהל כאשר הוא בחברה. מה יהיה? אם ישפטו אותי, מה יאמרו עליי וכדומה. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לשלמה פולק, לאורי כהן שהיו איתנו באולפן, ובעזרת השם, מחר בוקר בשיעורנו כאייל תהרוג בנושא בלעם, וההבדל בין בלעם למשה רבינו, היו ברוכים, לילה טוב.